שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר. שלום לכם וברוכים הבאים לשטח נדלני. כמדי שבוע, גם היום בעזרת השם נעמיק בסוגיות נדלניות משלל זוויות. נהיה כאן עם קולות מהשטח ומצוקות אזרחיות שיתאספו לפתחנו כדי לקבל פתרונות. נעסוק בחדשות הנדלן ובכותרות השבועיות של מדורי הנדלן. נוסיף להעמיק ולהחכים אודות הענף בפינות יהודיות. אז אם כן, נצא לדרך. עורכת ומפיקת התוכנית מיכל יוסקוביץ', טכנאי השידור פנחס בינדר. כאן מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר. אנחנו מתחילים. העניין הראשון שבו רצינו לעסוק הוא גל הפועלים הזרים בדרך לישראל. כידוע לכם, מנהל התכנון מתארגן לקראת הגעתם של אלפי פועלים. המצב במשק הנדלני בעייתי, ולכאורה הדרך היחידה לפתור אותו עם היעדר הפועלים הרב הוא הגעתם של פועלים זרים לארץ. עכשיו, העניין הוא שאם עד היום היו עשרות אלפי פועלים מהרשות הפלסטינית, ובריא לכל שהם לא חוזרים בטווח הנראה לעין, אי אפשר להגיע למכסת פועלים כזו בטווח המיידי מארצות שונות. גם אם לצורך העניין כל המשרדים הרלוונטיים ירתמו לעניין, צריך להכשיר אלפי אלפי פועלים, ואנחנו רוצים להבין עד כמה הדבר מציאותי. בעניין הזה נמצא איתנו רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון, שלום לך.
שלום, ערב טוב לך, למאזינים.
ערב טוב. איך מנהל התכנון הולך להתארגן להגעתם של אלפי הפועלים, ואיך, או אם בכלל זה אפשרי?
אפשרי, הכל הדבר הוא אפשרי, אם נותנים עליו את הדעת, ואם משקיעים בו מאמץ. אז אנחנו באמת התחלנו ביחד עם רשות מקרקעי ישראל לאתר שטחים שיהיו, יוכלו לאפשר מגורים זמניים או מגורים לאותם עשרות אלפי עובדים שהמדינה כאן, ממשלה רוצה ומקדמת את ההבאה שלהם מחול.
נכון, באמת חשוב להדגיש את הנקודה הזו, הרי בשונה מהפועלים הפלסטינאים, לפועלים האלה אין לאן לחזור לישון, הם צריכים מקום מגורים.
נכון, ולכן אנחנו עכשיו בוחנים איפה הם מוקדי הפיתוח הגדולים, איפה יש אתרים בהיקפים גדולים, כדי לאפשר או באתרים עצמם לאפשר את ההלנה שלהם בשטחים שהם מיועדים לפיתוח קצת יותר מאוחר אחרי הבנייה, או באתרים שהם סמוכים לשכונות אחרות, שאנחנו ניצור להם שם ממש שכונות פועלים כאלה שיאפשרו להם גם את השירותים הנדרשים.
אם אנחנו באמת מסתכלים למקומות דומים בעולם, אלו הפתרונות, שכונות פועלים?
כן, אלו הפתרונות בעולם המערבי שמעסיקים
פועלים זרים.
ונותנים להם את האפשרות גם לחיים סבירים, ככה בתקופה שהם באים ועובדים.
כמובן, אפשר, חשוב לציין שזה יכול גם להיות תקופה של שנים. מה לגבי אישורי העבודה? הרי בסופו של יום כל פועל צריך לקבל אישור, זה כפוף מן הסתם למשרד הפנים. מה התהליך שם?
אישורי העבודה, האמת שאני קצת לא באזור הזה של הפעילות, אבל גם משרד הפנים
מעורב בטח.
משרד הבינוי והשיכון מתעסקים בזה.
אם אנחנו יכולים לשאול אותך מעבר לסוגיית הפועלים, מה הסוגיות הבוערות אצלכם במנהל התכנון מעבר, נניח והצלחנו, בעזרת השם, בוא נסמן לזה יעד, פברואר, מרץ, הגיעו לכאן אלפי פועלים, מה עוד צריך לקרוא כדי שהשוק יתחיל להתניע?
אז זהו, אנחנו הרבה פועלים בעוטף ישראל, אנחנו מתכוונים לאשר 23 אלף יחידות דיור בעוטף עזה, אנחנו רוצים לשפר ולקדם את ההיצע שיש לנו שם בנתיבות, שדרות, אופקים ובמרחב הכפרי, כך שאנחנו מדברים על היקפים מאוד גדולים שיתנו מענה להתפתחות האזור. אנחנו רוצים לראות פריחה של האזור הזה אחרי המכה הקשה
שהוא ספג,
אנחנו רוצים לראות אזור מסגשג גם בהיבט החקלאי, בהיבט של תיירות ושל תשתיות כמובן.
ויש נכונות ממה שאתה רואה מהגורמים הרלוונטיים להקצות יותר יחידות דיור ממה שהיה קודם כדי לפצות על המצב שקרה?
האמת שבחמש שנים האחרונות היו שם מתוכננות הרבה מאוד יחידות דיור, וכל השיווקים שם צלחו, כך שהאזור הוא בתנופת פיתוח עם הרכבת שהגיעה לשם לפני כ-5-7 שנים. למעשה ראינו התפתחות מאוד גדולה באזור הזה של העוטף, והיקפים שחשבנו שיספיקו ל-20 שנה קדימה נבנו כבר בחמש שנים.
מדהים. אז הביקושים היו בסיאם.
כן, למעשה אנחנו רוצים להמשיך את תנופת הפיתוח ולהעצים אותה הרבה יותר עכשיו אחרי מה שקרה.
יש תמיד את ההתלבטות הזאת באזורי מלחמה, אני יכול לקרוא ליוטף ישראל אזור מלחמה, לאן הוא ילך ביום שאחרי? כי המטוטלת יכולה לנוע או, כמו שאתה אומר, לביקושים אפילו יותר, יותר חזקים ממה שהיה קודם, או הפוך, איזשהו חשש מהאזור. אתה חושב שאנחנו נלך לצד הביקושי דווקא?
אני לא רואה שם לא מצב של סטגנציה ולא ללכת אחורה, אני רואה מצב שאנחנו ממש נכנסים, אני גם רואה את זה במחירי הנדלן שם, מחירי הדיור והביקושים, לא רואה שם איזה צניחה בביקושים או במחירים, יש אמון במצב עולם החדש הולך להיווצר שם, אני חושב שנעשית עבודה מאוד מעמיקה שם של גופי הביטחון, ונראה לי שהאזור הזה יזכה להרבה שנים של שקט, עשרות שנים קדימה.
אוקיי. אני הייתי רוצה לשאול אותך בעניין אחר, קודם כל, אולי הייתי צריך להקדים לכבוד גדול לנו שאתה כאן איתנו, כי באמת מנהל התכנון, אני חושב, בשנים האחרונות הוכיח שהמושכות בידיו, וסוגיה שבה אנחנו מנסים לגעת היא המלאים. יש שאלה גדולה אם המלאי הוא באמת 60 או 70 אלף דירות או פחות, דיברנו פה עם כמה אנשים מקצוע בתחום, הייתי רוצה לשאול אותך קודם כל מנקודת מבטך, עד כמה המלאי זמין, עד כמה הוא הולך לדעתך להשפיע על שאלת היצע והביקוש, והאם אתה היית חושב שכדי להגדיל אותו יש פעולות שביום שאחרי המלחמה צריך לעשות באופן מיידי?
אז הביקושים שלנו כאן בארץ באמת זה אזור ה-60-70 לשיווקים, ואנחנו בתכנון מתכננים הרבה יותר, כי יש הרבה פחת ויש דחיות מימוש, אז אנחנו גם השנה וגם שנה שעברה בהיקפים מאוד גדולים, 160 ו-170 אלף, כאשר הביקוש לשנה הוא 70 אלף בבנייה, ולכן אני, בנישה הזו של התכנון, יש לנו מלאי שהוא כבר בשנים האחרונות הוא די הלך והתמלא, מדפים מלאים בתוכניות. הריבית קצת
העיבה על התוכניות, נכון. כן.
כן, אבל בגדול, מבחינת תכנון, אנחנו מספיקים במלאים שלנו. זהו, מצפים שהריבית תמשיך לרדת, ושהמצב הביטחוני יחזור לקדמותו, או להרבה יותר טוב. ואנחנו נראה פריחה, אני צופה פריחה מאוד גדולה אחרי שנה, שנתיים של קיפאון יחסי בעסקות.
כי אני אגיד לך למה צריך אולי לחדד את הנקודה, הזכרת את הריבית, אחת הטענות שעולות היא שהריבית לא תמהר לרדת, במיוחד לא לאור העובדה שמדינת ישראל במלחמה, יש טוענים שבכלל את מורדת הריבית ברבע אחוז הייתה קצת מוקדמת, אבל ודאי שלא נראה ב-24 הורדות ריבית דרסטיות. בוא נניח ואנחנו הולכים לשנה שסביבת הריבית תהיה פחות או יותר כמו זו שקדמה לה. מה אתם כמנהל התכנון הייתם יכולים לעשות יותר? אני שואל כי באמת עולות תהיות ביחס למלאי. אתה היית רוצה להגדיל אותו? היית רוצה לבוא לממשלה בדרישה בואו תבנו בעיר פלונית או באזור פלוני יותר?
תראה, מה שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו עושים, אנחנו מגדילים את היקף ההתחדשות העירונית. ברגע שמגדילים את היקף ההתחדשות העירונית השנה מסך כל האישורי תוכניות שלנו, 40% מהם, זה היה לטובת התחדשות העירונית. עכשיו בהתחדשות העירונית, יזמים לא צריכים להביא כסף מהבית לקנות את הקרקע, ולכן כל המהלך הזה של הריבית הוא פחות משפיע על העסקה. וברגע שאנחנו נגדיל יותר ויותר את בנייה להתחדשות עירונית, אני מנטרל כאן את נושא הריבית.
הבנו. אוקיי. רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון, תודה רבה לך, הארת את עינינו.
תודה, תודה רבה.
להתראות. כל טוב. נמשיך באותו עניין. כן. נמשיך באותו עניין, נמצא איתנו מר ראול סרוגו, יושב ראש התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ותודה שאתה איתנו. נסעת דברים באחת הוועידות בכנסת לאחרונה, הבהרת את המצוקה שהענף נמצא בה, קראת לזה ממש כיפאון מוחלט, אם אני מצטט את דבריך, הענף בתפוקה של 30%.
נכון.
באמת דברים שאי אפשר להישאר אדיש אליהם. חל שיפור מאז שנסעת את הדברים האלה?
לא,
אני אזכיר, אמרת שם איזה משפט שמצדכם שהמדינה תביא עובדים מהירח, אבל העיקר שתביא עובדים.
נכון, בירח כנראה שאין עובדים.
כן.
אבל המדינה מנסה, ואנחנו גם עוזרים להביא עובדים זרים. יש כרגע אפשרויות להביא מהודו, מסרי לנקה, ומעוד מדינה, מאוזבקיסטן, מזרח אירופה. זה לא פשוט, זה בכלל לא פשוט. יש הרבה מאוד מגבלות רגולטוריות שמייצרות פה בירוקרטיה. ולכן אנחנו פנינו לממשלה להביא עובדים, מה שנקרא B2B, Business to Business, זאת אומרת, בלי התערבות ממשלת ישראל או ממשלת הודו, בלי הסכמים בילטרליים, להביא ישירות דרך תאגידים. והצלחנו כאן למיין כ-10,000 עובדים דרך B2B, וראשוני העובדים התחילו להגיע, אני מקווה, בסוף השבוע הזה, ובשבועיים הקרובים צפויים להגיע כ-5,000 עובדים מהודו. זה עדיין לא מספיק, זה עדיין רק ההתחלה, אבל לפחות נתחיל לראות כאן תוספת של עובדים.
יפה, זו בהחלט כמות מרשימה. כמו שאתה אומר, חשוב לציין שערב המלחמה עמדנו על כ-100,000 עובדים פלסטינאים כמדומני. אז
נכון, אפילו יותר, אם לוקחים בחשבון את השבחים.
כן.
לכן זה לא מספיק, אנחנו צריכים, אפשרו לנו להביא כרגע עוד 30,000 עובדים, אני מקווה שעד, בוא נגיד, עד סוף פברואר, מרץ, נצליח להביא את כל ה-30,000.
יפה.
ואז אנחנו נתחיל אולי לראות שינוי.
יפה, זה אומנם רק רבע, כמו שאתה אומר, אבל נתחיל לראות איזשהו שינוי. אני רוצה לחזור לאיזה משפט שאמרת, שהוא משפט, הייתי אומר, חצי פוליטי, אבל כן, אנחנו אמנם בתוכנית נדל"ן, חשוב לעסוק בו. אמרת, צריך לקבל החלטה אם אנחנו רוצים עובדים פלסטינאים או לא, האם המדינה רוצה להיות בידיים של אבו מאזן או לא. אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר התשובה ברורה, למה אתה התכוונת?
תראה, אני ממש לא נכנס לפוליטיקה.
נכון, בלי להיכנס, נכון.
ברור שהנושא נמצא כרגע בביקוח בין הצדדים השונים, לאו דווקא ימין ושמאל, כן? אין פה ימין ושמאל, יש כאלה שחושבים שמבחינה ביטחונית צריכים להכניס את העובדים הפלסטינאים מחשש של תסיסה, ויש כאלה שאומרים ההפך, תראה את השביל העשירי, ראינו שהקונספציה הזאת הייתה שגויה, ולכן לא צריך להכניס אותם. כן. ואני באמת לא נכנס, אנחנו גוף מקצועי, אני לא נכנס לביקוח הזה. מה הנקודה? הנקודה היא שצריכים לקבל פה החלטה אסטרטגית, האם רוצים או לא רוצים. זאת אומרת, לא להשאיר את המצב איכשהו, שאולי כן, אולי לא. כי מה קורה? אותם קבלנים, אותם חברות שעבדו עם עובדים פלסטיני, חושבים שהם ייכנסו בעוד חודש, חודשיים, הם ממתינים. והתאגידים שמביאים עובדים זרים פוחדים להביא את כל המכסה, מחשש שהם יביאו לפה עובדים זרים, ואז יפתחו את הפלסטינאים, ואז לא יהיה להם מה לעשות עם הזרים, והם ייכנסו להוצאות. ולכן המדינה צריכה להחליט החלטה ברמה העקרונית. אנחנו עם עובדים הפלסטינאי גמרנו, נקודה, למשל, או שתגיד, אנחנו מתכוונים להמשיך להסיק אותם בעתיד. לפחות שאנחנו נדע מה קורה. אי אפשר להשאיר את הענף שלנו בחוסר ודאות.
באמת, במיוחד שמדובר בהשקעה. כן, אז יפה, אני שמח שאתה מבהיר את הדברים, כי באמת גם אלינו הגיעו פניות מקבלנים שרוצים ומעוניינים להשקיע בהבאה של פועלים מחול, אבל כמו שאתה אומר, חוששים להכניס את היד לכיס, כי מחר כל התהליך ייעצר, וההשקעה שלהם תרד לטמיון. אז חשוב להעלות את הנקודה.
אני באמת סבור שאסור שאלף מה שהיה לפני השביעי לעשירי ימשיך. זאת אומרת, בואו שהממשלה באופן ודאי תגיד, אנחנו רוצים להביא לפה 60-70 אלף עובדים זרים.
כן.
אחרי זה, אם וכאשר בהמשך יהיה צורך, והממשלה תרצה, אז אולי תרצה, אז נוכל להשיג גם אותם וגם אותם. אבל אי אפשר לחזור לימים שלפני שביל העשירי, שבהם 90% מהעובדים שלנו בענף היו פלסטינאים. זה אסור שיקרה.
הדברים ברורים. מר ראול סרוגו, תודה רבה שהיית איתנו.
בבקשה.
להתראות. ובעניין מקביל ודומה, קבלני השיפוצים בכנסת הופיעו אך לפני כמה ימים בדרישה לכלול את הענף בתוכנית התמריצים לעובדים חדשים, ובקשה דחופה לזכאות להכנסת העובדים הזרים עליהם דיברנו עכשיו. נמצא איתנו בעניין הזה אירן סיב, מתאחדות קבלני השיפוצים, שלום לך.
שלום.
אני רוצה להמשיך איתך מאותה נקודה, אנחנו התבשרנו בשבוע האחרון שאושרה בקשה להכניס עשרות עובדים זרים, עשרות אלפי עובדים זרים, שמענו שכבר המנה הקרובה היא של אלפי עובדים. אלו דברים מעבר לאישור הזה עדיין לא טופלו מהזווית שלכם, כהתאחדות קבלני השיפוצים.
אני אסביר לך. ענף השיפוצים הוא ענף שהכי נפגע מכל השביעי לאוקטובר, שאנחנו המלחמה הזו. אני אסביר לך גם למה. קודם כל, עובדים ישראלים, כמו שאתה יודע, מאוד קשה למצוא וכמעט אין. עובדים זרים, אנחנו מוכנים להסיק, אבל המתווה שהמדינה נתנה לעובדים זרים, הוא לא מתאים לענף השיפוצים. ואני אסביר לך גם למה אחר כך. ועובדים פלסטינאים, אף בן אדם בעל דירה לא יכניס עובד פלסטיני בעת הזו לתוך הבית שלו.
נכון.
כלומר, אנחנו לא יכולים להסיק לא עובדים זרים, לא פלסטינאים ולא ישראלים. מה המדינה רוצה שאנחנו נעשה? עם מי אנחנו נעבוד? עבדו איתנו 15,000 עובדים פלסטינאים לפני השביעי לאוקטובר. היום אנחנו מוצאים את עצמנו בענף שבקריסה כלכלית, אנשים על סף פשיטות רגל, אנשים עם צ'קים חוזרים, אנשים פשוט יושבים בבית ובוכים, לא יודעים איך להמשיך ולא יודעים איך להתגלגל ולא יודעים איך להביא את הפרנסה הביתה. עכשיו, המתווה של עובדים זרים, אם ניכנס למתווה, המדינה מבקשת שתובד זר יעסיקו דרך תאגיד של כוח אדם. התאגיד גובה 30-40% קופון על אותו עובד. יוצא לנו עובד זר, עלות 1,200 שקל ליום עבודה. העובד יוצא שמרוויח יותר מהבעל הבית שלו.
כמה לשם השוואה עלה אותו פועל כשהוא פלסטינאי? לפני השביעי באוקטובר?
500-600 שקל.
חצי. פשוט חצי.
חצי. עכשיו, מה הנקודה פה המשמעותית? שהמתווה שהמדינה נתנה זה מינימום עסקה של 236 שעות לכל עובד זר. 236, תראה, קבלני בניין עובדים עד שעות מאוחרות. עובדים בימי שישי. קבלני שיפוצים לא יכולים לעבוד כמו קבלני בניין. אין לנו את האפשרות ואת הלוקסוס הזה. הרבה קבלני שיפוצים בימי שישי לא עובדים. אי אפשר לעבוד עד שעה 8-9 בערב כמו קבלני
חלק
בניין.
חלק מהבתים הם בתים פעילים. אתם משפצים תוך כדי משקי בית.
כן. כלומר, ה-236 שעות מינימום העסקה של עובד זר לא מתאים לקבלן שיפוצים. מה עוד שגם דרך תאגיד להביא אותו שהם גוזרים 30-40% קופון על אותו עובד שיוצא לכל עובד בסביבות 1,200 שקל ליום עבודה, זה לא ריאלי לענף השיפוצים. אז אנחנו, מה אנחנו מבקשים? מה הפתרון שאנחנו מציעים? אנחנו מציעים מתווה להסיק את העובדים זרים בהעסקה ישירה. כמו ענף החקלאות. ענף החקלאות מעסיק את העובדים הזרים בהעסקה ישירה, בלי תאגיד כוח אדם שגובה איזה קופון ולוקח איזה קומיסיון על כל עובד. וזה מה שאנחנו מבקשים מהמדינה. הענף בקריסה, הענף...
מה האינטרס של המדינה? בוא ננסה רגע לעמוד בנעליה. למה חשוב לה שאלה יהיו תאגידים? למען הסדר? היא פשוט לא רוצה שאותו שיפוצניק, בלי חס וחלילה לזלזל, יזכור ישירות 2-3 פועלים סינים?
לא, המדינה חושבת שאולי חס וחלילה לא נשלם את התנאים הסוציאליים, לא נשלם להם פיצויים, אבל יש ערבויות, אפשר להגן את זה, אפשר לתת ערבויות, אפשר להבטיח את זה, יש הרבה דברים שאפשר להבטיח את התנאים הסוציאליים של אותו עובד, שחס וחלילה מישהו לא יעסיק עובד ולא ישלם לו כלום.
במיוחד, שקבלני השיפוצים כבר עמדו בכל הדרישות הסוציאליות מול עובדים פלסטינאים, עד כמה שאני יודע,
נכון.
החוק מחייב גם ביחס אליהם.
אנחנו, המדינה עודדה אותנו להעסיק פלסטינאים, המדינה נתן לנו רישיון להעסיק פלסטינאים, 15,000 פלסטינאים עבדו איתנו לפני השביעי לאוקטובר, ואנחנו היום מוצאים את עצמנו בלי עובדים ישראלים, בלי עובדים זרים ובלי עובדים פלסטינאים. איך המדינה רוצה שאנחנו נמשיך להתגלגל? איך המדינה רוצה שאנחנו נמשיך לעבוד? איך המדינה רוצה שאנחנו נמשיך להתפרנס? הענף בקריסה, ויותר מזה, היום שאחרי, מדברים על היום שאחרי, מי ישפץ את עוטף עזה ואת הצפון? איפה הקבלני שיפוצים האלה יהיו? אנחנו לא נשאר, פשוט נעלם. אני מקבל המון טלפונים של קבלני שיפוצים שאומרים לי, אירן, תשמע, אני עוזב את הענף, אני לא יכול יותר להמשיך קדימה, אני פשוט קורס, ותשמע, אנשים בקריסה טוטלית כבר למעלה מ3 חודשים, והפתרון של מדינת ישראל הוא אפס, אין שום פתרון. יותר מזה, אם אתה עוקב אחריי, שבוע שעבר היינו, לפני שבועיים כבר זה היה, בוועדת עובדים זרים בכנסת.
כן.
היה חבר כנסת רביבו, ביקשתי זכות הדיבור, לא נתן לי, הוציא אותי מהוועדה, כלומר, מדינת ישראל בוגדת לנו פעמיים. פעם אחת שלא נותנת לנו פתרון, פעם שנייה שזורקת אותנו מוועדות ולא מוכנה אפילו לשמוע אותנו.
ערן זיו, התאחדות קבלני השיפוצים, הדברים שלך, אני תקווה שהדברים שלך נפלו על אוזניים קשובות ושומעים את האמת שבהם, ונקווה שתהיה איזושהי קרן אור בקצה המנהרה הזו. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
להתראות. נצא כעת להפסקת פרסמות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
תודה שישבתם אלינו. העניין הבא בו רצינו לעסוק הוא מס הרכישה. בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לשנת 2023, רשות המיסים התקנה גם את מדרגות מס הרכישה. בעניין הזה היינו רוצים לשמוע את מר ישי רוט, משנה למנכ"ל קבוצת שובל, לעוסקת באיזום נדל"ן בכל הארץ. שלום לך.
ערב טוב לכם.
ערב טוב ומבורך. יש טענות שעולות שהגיע הזמן, דווקא עכשיו עם עדכון מדרגות המס, להפסיק עם קיבוע המס ל-8%. יש טענות שאומרות שזו טעות קשה, יש כאן גרימת התחזקות למגמה של, איך קוראים לזה? זליגת כספים למדינות זרות. והמבין מבין שהכספים האלה הולכים לשוקי נדלן אחרים. מה אתה חושב על זה? זו הייתה ההזדמנות לשנות את מדרגות המס?
תראה, אני כבר טוען תקופה ארוכה די ארוכה, וגם עירבתי מספר גורמים בוועדת הכלכלה, וגם עירבתי אנשים במשרד האוצר, ואני טוען, קודם כל ששוק הנדלן זה הכוח והמניע של הכלכלה שלנו בישראל, מהכספים של המיסים, המדינה יכולה להתרומם ולהגדיל את המכסות המיסים שלה בזכות הנדלן, ולמה אני מדבר. המשקיעים בעצם הם גוף מאוד מאוד חזק בישראל, אני קורא להם. הם בעלי הכסף והם בעלי הממון במדינה שלנו. מה שקורה היום עם בעצם עם המיסים, אנשים באים עכשיו לקנות דירה שנייה, אפילו אני קורא לזה, זה משקיעים זוטרים אני קורא להם, שאתה, אני לא משנה אחרים, רוצים לקנות דירה לילדים שלהם.
כן.
הם באים אומרים, יש לי היום כסף בשביל להתחיל מה שנקרא לרכוש את הדירה השנייה, ואשר לקחת ממשכנתה, הדירה תהיה מוזכרת, ויגיע הילד שלהם לגיל מסוים, ייתן לו לגור בדירה. אבל מה קורה? באה המדינה ואומרת, אנחנו רוצים את ה... לרסן את המשקיעים, ואז בעצם הרוכשים אומרים, למה שנקנה את הדירה, אני לא מדבר על דירה שלישית, אני מדבר על דירה שנייה, למה שבעצם נשלם עכשיו, בן אדם קונה דירה הכי זולה שיש, אני לא יודע מה, אתה רואה פה מיסים של 120-130 אלף שקל, במקום לבוא ולהמיס את השוק במשקיעים, שירכשו את הדירה השנייה שלהם עבור הילדים שלהם, יהיה פה תנופה בשוק הנדלן, שאנשים ירכשו דירות, יכניסו פה מיסים למדינה, היום המשקיעים לא רוצים לרכוש דירות היום, ואז באים אנשים אחרים אומרים, למה שנקנה בישראל? אני הולך, אני קונה היום ביוון, אני קונה היום בכל מיני מקומות אחרים, קונה ב-80 אלף יורו, או בבטומי, או כל מיני בסכומים אחרים של 50 אלף יורו, ויש לי שם דירה, הדירה תעלה בהמשך, הדרך, אני אמכור אותה, אני אשחק איתה שם, אין לי את המיסוי שיש לי בישראל, והכספים זולגים החוצה.
עד כמה הפערים? עד כמה הפערים? בוא נניח באמת, כמו שאתה אומר, הולכים לאירופה. מה ממוצע מס הרכישה באירופה?
תראה, אני לא נכנס כי כל מדינה היא משהו אחר, אבל היא בטח לא 8%, וזה יכול לפעמים להסתכם באחוזים בודדים, או אפילו...
זה משמעותית פחות.
זה משמעותית פחות, אבל אני אומר, תשמרו על המשקיעים פה, תנו לאנשים לרכוש דירות, אני לא מדבר על מחירי השכירות שרק עולים ועולים, וגם אין דירות היום.
תראה, מחירי השכירות לפי כל ההסתכלות שלה, בוא נאמר השנה האחרונה, היא נובעת בעיקר מהירידה בהתחלות הבנייה שגוררת בעקבותי המחסור, וגם המשפרי דיור נאלצים לזכור בשונה ממה שהם תכננו. אבל בוא נדבר רגע על...
המדינה זקוקה כל שנה לאלפי דירות להשכרה. אני לא מדבר על ההתחדשות עירונית שהמפונים מהבניינים שהם יוצאים, הם צריכים
שזו בעיה קשה.
לגור בידיים בסחירות, שאין איפה לתת להם את זה.
נכון.
אני לא מדבר על אנשים שמתגרשים, אנשים שמתחתנים, אין דירות להשכרה, והמדינה יודעת את זה, ולא סתם הקימה בעצם את הגוף של בעצם את הסחירות.
הדיור הממשלתי.
את הדיור הממשלתי.
דיור להשכיר, כן.
היא לא סתם הקימה את הגוף הזה, כי יודעת שאין דירות להשכרה. אבל אני אומר עוד פעם, המשרד האוצר, פניתי למשרד האוצר, דיברתי עם גורמים מאוד מאוד מקורבים לשר, ואני יודע שגם יש קבלנים מסוימים שישבו עם השר, היה איזו ישיבה עם השר, והסבירו לו למה. כך היום את המדינה היום, כל דירה שנמכרת, היום היא כמעט 40, דירה חדשה אני מדבר, כמעט 48% רק מהדירה, מעלות הדירה היא מיסים. מיסים, מיסים עקיפים גם אני מדבר, לא רק מס ישיר על הבן אדם. אז באים המשרד האוצר אומרים שהקבלנים יורידו מחירים. איך הם יורידו? כוח האדם רק מתייקר. המיסים רק גדלים. עלות הקרקעות, המדינה ספסרה אותם בכל הכיוונים. עשו פה תחרויות שהמחירים רואים מה קרה להם מלפני 5 שנים עד עכשיו. אי אפשר לעמוד במחירים האלה.
אתה לא חושש אבל שאם נחזיר את המשקיעים חזרה, נקרא לזה, זה יגרום לעליית מחיר נוספת שכבר בא, אי אפשר... למה? אם ההיצע לא הולך לגדול בשנה, שנתיים הקרובות, נכניס אלפי משקיעים חזרה לשוק.
אני אומר לך עוד פעם, היום השוק נמצא בכל כך היום, קושי היום, שאני לא מדבר על חברות היום שהריבית גומרת אותם, ומה קורה? אתה מכניס למחיר הדירה את הריביות, עד שאתה מקבל את הרי בנייה, הכל מתייקר. כך אם תחליץ משקיע, גם משקיע יכול להתחיל לקנות את הדירה לפני שהוציאו את היתרי בנייה. על פי החוק, הוא יכול לרכוש, לשים איזה און מסוים, ובינתיים אתה מתחיל להזרים כסף גם לקבלנים שהם יוכלו...
נכון, בהיבט הזה זה ייתן חמצן ל...
את העלויות הריבית פה.
אתה אומר, אולי בתור הוראת שעה מסוימת, כרי כן נצטרך להגביל את הזמן ולבחון כיצד יהיו השלכות, אבל לתקופת זמן, לפחות כהוראת שעה, אתה אומר, נוכל אולי להכניס איזשהו חמצן לשוק הנדל"ן.
אם אתה תשווה את המחירים שהיה בזמן שבעצם המשקיעים שילמו פה 3-4% מס רכישה, בוא, הגורמים הם לא, המשקיעים הם לא היו הגורמים של עליות המחירים, עובדה שהגדילו את המס הרכישה ל-8%, וזה לא עצר את העליות הדרסטיות של מחירי הדירות.
נכון.
תראה, אנחנו כיזמים לא מעוניינים שמחירי הדירות יעלו. אין לנו שום אינטרס, ההפך, אנחנו מבחינתנו בואו תורידו את המחירים, בואו נוריד את המחירים, נמכור לחם להמונים, אני קורא לזה, אבל אנחנו לא יכולים, כקבלנים וכיזמים, אנחנו לא מסוגלים, העלויות עלינו היום הן מאוד מאוד גבוהות. אני אומר לך עוד פעם, עלויות המחיר הקרקע, זה פשוט הגיע לסכומים שכאילו אין לי כבר מה לדבר.
עלויות הבנייה, נכון.
עלויות הבנייה היום זה...
גם ברכיב שחקים במיוחד במלחמה האחרונה, רק ברשותך בוא נקריא את תגובת משרד האוצר לדברים. משרד האוצר ימשיך לפעול לתעדף הטבות מס בשוק הדיור לאוכלוסיות הזוגות הצעירים ומחוסרי הדיור. ישי רוט, משנה למנכ"ל קבוצת שובל, תודה לך שהיית איתנו, נקווה שהדברים נפלו על אוזניים קשובות. תודה לך. הסיפור הבא שבו רצינו לעסוק נוגע לבטח חלקכם נחשפו לחדשות האלה, אדמות הפטריארכיה בירושלים. מדובר בעיקר בשכונות רחביה ותלביה, כשקרוב ל-520 דונם של קרקע הושלמה עסקת הרכישה שלהם על ידי חברת אקסטל בבעלות מרגרי ברנט מארצות הברית. נמצא איתנו בעניין הזה עורך דין אבי בלדי ממתי המאבק למען חוכי הדירות. שלום לך.
שלום, ערב טוב נתנאל.
ערב טוב ומבורך. תראה, החברה, כטבעה של חברה, אומרת שהשאיפה שלה היא להגיע להסכם הוגן עם קק"ל ודיירים, כדי לקדם את מיזמי הפינוי-בינוי בשכונה. החברה מגיעה ממקום אופטימי, ואילו במטה שלכם, המטה לחכירה הוגנת המייצגת את תושבי השכונה, אפשר להבין זוהמים. לטענתם הממשלה, טענתכם, הממשלה, קק"ל, העירייה, מחלקות את ירושלים לכל המרבה במחיר. איך אתה רואה את הפתרון לסוגיה?
תראה, האמת שצריך גם לא כל המאזינות והמאזינים בקיאים ובקיאות בסיפור, אז
נכון,
צריך רגע
תן לנו באמת הקדמה
קצרה.
הקדמה,
איזה נכון. בריף קצר. אז למעשה מדובר באדמות, חלק גדול מאדמות ירושלים היו שייכות לכנסיות עד הקמת מדינת ישראל, וגם אחרי הקמת מדינת ישראל, בעלת הקרקע הגדולה ביותר בארץ הפרטית היא הכנסייה היוונית אורתודוקסית, ככה שאנשים יכירו. ובמערב ירושלים יש המון המון שטח עד היום ששייך לכנסיות, במרכז העיר, כל הרחבות שאנשים מכירים כמו יפו וכמו ג'ורג' שייך לארמנים ולקתולים, המון המון קרקעות.
נכון.
בעיר העתיקה כמובן. עד כאן הכל בסדר. אחרי קום המדינה, קק"ל בעצם עשתה הסכם חכירה. חכירה זה בעצם לקחת את הקרקע לתקופה של 99 שנים ולהשתמש בה בעצם לתקופה ארוכה. לפעמים חכירה אגב היא ל-999 שנים וכו', זה ממש בעלות. במובן הזה. קק"ל עשתה הסכמים עם החוכרים, לא רק קק"ל, גם יזמים פרטיים עשו הסכם עם הכנסייה, מתוך הבנה שעוד 100 שנה מדינת ישראל תהיה חזקה, והיא תוכל לרכוש את, לרכוש את הזכויות הנותרות, ובעצם דיירים קנו את הדירות מהחל משנות ה-50, החל כבר משנות ה-30, אגב עוד לפני הקמת המדינה, קנו את הדירות שהקרקע שהם שייכת לכנסייה, וזהו, וחיו והכל היה בסדר, עד שלפני כמה שנים, כבר לפני 20 שנה, קק"ל ניסתה לקנות את הקרקע, והיה שם איזה תהליך שהסתבך, בסופו של דבר, הקרקע נקנתה באפס כסף ממש, במיליונים, כל קרקע יש את הסיפור שלה.
עורך דין בלדי, אני נאלץ לקטוע אותך, כי חשבנו שאולי לנו יותר זמן לראיון, אולי נשלים אותו בתוכנית אחרת, במשפט לסיום אם תוכל, אבל ממש במשפט, אתה צופה איזושהי הידברות שתוכל להביא לפתרון?
התושבים, החברה לא מעוניינת בהידברות, כי היא רוצה לקבל כמה שיותר כסף, ועיריית ירושלים צריכה לעמוד בימין התושבים, ולא רק גם הכנסת. בסוף לא יכול להיות שהעירייה וראש העיר נותנים ליזמים האלה, אותם יזמים, לבנות בקרקעות כאלה, שעליהם לא גרים תושבים, קרקעות ריקות, והתושבים יעופו מהבתים שלהם. זאת המשמעות.
זה אכן חשש, נכון.
אנחנו דורשים ראש העיר שיעמוד לצידנו.
בוא נקריא באמת בעניין הזה את תגובת ראש העיר, כי קיבלנו תגובה. אומר ראש העיר משה ליאון, התייצב לי מן החוכים תושבי ירושלים, מדובר בשאלה לאומית ולא בשאלה של זכות קניינית רגילה. עיריית ירושלים תפעל על מנת להגן על זכויות החוכרים. הוא הוסיף ואמר שמדובר בשאלה לאומית. אין ספק שצריך שכל הגורמים הרלוונטיים ירתמו אליה. ככל שממשלת ישראל והקק"ל יפעלו לטובת פתרון שלא על חשבון החוכרים, הם ימצאו בעיריית ירושלים ובי, כך הוא הדגיש במקום האישי, שותפים פעילים ובעלי יכולת והשפעה לצידם. עורך דין אבי בלדי, ננסה לעסוק בזה בתוכניות הבאות. תודה לך שעלית לשידור.
ראש העיר, תודה לכם.
להתראות. נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
שטח נדל"ני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל קן הטור התחדשות עירונית.
אז אנחנו בפינה נוספת של פינת ההתחדשות העירונית שלנו בתוכנית, ואיתנו תמיר, שלום לך.
אהלן.
מה נשמע? תספר לנו משהו חדש מהשטח בפעילות שלכם.
שמע נתנאל, הייתה לנו שבוע שעבר חוויה חזקה מאוד. יש לנו פרויקט פינוי בינוי ענק בקריית יובל, משהו, מופנים 300 דיירים, הולכים לבנות שם איזה 1,000 יחידות דיור, אתה יודע, היה מכרז, בדקו מיליון יזמים, ואנחנו ככה, אתה יודע, ממש לקראת חתימות.
וואו, והייתם צריכים להתחייב למרפסות סוכה בחלק מהתל?
ברור, אין, אתה יודע, זה בלי מרפסות סוכה אין פרויקט, והאמת, תכננו להם שהמרפסות סוכה מדהימות, מרפסת גדולה של 12 מטר שיוצאת מהסלון,
מדהים.
שחלק גדול מן הסוכתי, באמת, הישג ענק. אז זהו, אז בקיצור, אז רגע לפני החתימה, אתה יודע, הולכים ככה...
הזמנתם שם לרב,
כן, הולכים לרב הקהילה, כן, הרב פטרובר מקהילת שערי דעת,
כן.
אתה יודע, לקבל מנו אישור וברכה למוגמר ולצאת לדרך בעזרת השם בהצלחה. אז זהו.
אז טוב, קודם כל זה כבוד גדול להיות מוזמן לרב, אני בטוח שזה היה מעמד מיוחד.
שמע, אני רוצה להגיד לך איזה איש מיוחד, איזה יראי שמיים, צנוע, אתה יודע, יש לו עיניים כאלה טובות. ממש הרגשתי את הקדושה שישבנו שם, כאילו העולם עצר מלכת, אתה יודע, ישבנו, הסברנו בדיוק מה הפרויקט, מה התמורות וזה.
כן, והגעתם לשלב שהוא מאשר לכם להתחיל את החתימות?
כן, בטח, אישר. שמע, הוא היה מעורב כל התהליך, אבל עכשיו באנו ככה, אתה יודע, לסגור.
לקבל ממנו את ברכת הדרך.
כן, ובאמת נתן ברכה, וזהו, התחלנו חתימות.
ועל כמה אתם עומדים עכשיו?
החתמנו תוך שבוע, תלוי מי, סליחה, תוך שבוע החתמנו 100 דיירים. אתה יודע מה זה? זה אין דברים כאלה.
100 דיירים בשבוע?
כן.
וזה יכול כבר להעיד על הסיום. מתי אתה חושב שתגיד בשלב האחרון?
כן, כן. תשמע, קודם כל, אתה יודע, זה מראה שבאמת הדברים, אפרופו מה שאנחנו נדבר היום, זה מראה שהדברים נעשו בדרך הנכונה. גם הנציגות, גם היזם, אנחנו, החבר'ה בשטח, עשו עבודה באמת מעמיקה וטובה. וזה, אתה רואה בסוף שאנשים מוכנים לחתימה, אז הם חותמים מהר. אני מאמין שעד סוף החודש נגיע לרוב חוקי, הפרויקט יצא לדרך, בעזרת השם, בברכה, ויהיה טוב.
אז היום באמת אנחנו נדבר, וזה מה שמוכח מהמקרה שלכם עכשיו, עד כמה התארגנות נכונה היא כל כך קריטית וחשובה לפרויקט פינוי-בינוי, ההתהוות שלו פשוט יוצאת בשלב אחר.
נכון מאוד.
אז...
כן, אז בוא נתחיל, כן, אז קודם כל תראה, דבר ראשון שצריך לעשות בפרויקט פינוי-בינוי זה לראות בכלל שיש התכנות. אתה יודע, לראות באמת שיש איזה פוטנציאל שלא סתם בזבזים את הזמן.
כן.
יש כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים שאני רוצה לגעת בהם.
אז בוא באמת ניגע בגורמים האלה הבסיסיים.
אוקיי, אז תראה, הכי חשוב שיהיה היגיון כלכלי. אתה יודע, בסוף העסק הזה צריך להיות רווחי, אחרת לא יהיה יזם.
כן.
צריך לראות שיש מספיק דירות ליזם לשווק, בשביל שזה יהיה כלכלי לא לעשות את כל העסקה הזאת. אנחנו נתעמק בזה, אבל בשלב יותר מתקדם, שנדבר באמת על הכלכלה והמספרים שמאחורי הפרויקטים.
אז ובעצם זה מביא אותנו גם לבחינה התכנונית.
נכון, נכון. גם הבחינה התכנונית, לראות שהכל נכנס והכל עובד.
גם את הדירות שהיזם צריך, כדי שהפרויקט יהיה כלכלי, וגם את הדירות שמיועדות לדיירים.
נכון, צריך לראות שזה עובד, גם זה לא נתעכב כרגע, יש פרק שמוקדש גם לזה. באופן כללי צריך לראות שבאמת העירייה מעוניינת לקדם פרויקט של פינוי-בינוי באזור. אתה יודע, יש אזורים שזה מדיניות של העירייה לקדם, יש אזורים שלא, שדווקא רוצים לעשות שיבור, לשמור על הצביון הקיים, לא להגדיל צפיפויות, אז צריך לבדוק את
זה. אז איך באמת אני בתור דייר בודק משהו שקשור למדיניות העירייה? הרי הדייר הקטן לא יודע את הנתונים האלה. איך בודקים את זה נכון?
נכון, אז תראה, זו שאלה טובה, ובאמת האמת, הכי טוב זה לפנות אלינו לכן התור. אתה יודע שיש לנו שירות כזה ללא עלות, אתה יכול פשוט להגיד לנו את הכתובת שלך, להרים טלפון, אנחנו עושים את כל הבדיקות ומציקים לך את כל הנתונים בצורה אובייקטיבית, גם אם הפרויקט מעניין אותנו וגם אם לא.
חוסכים הרבה כאב ראש לדייר.
כן, אבל אם לא, כן התור, אז אתה יודע, יש כל מיני דרכים, אפשר ללכת לעירייה, יש כל מיני דרכים לבדוק את זה, אנחנו נדבר על זה גם כן בהמשך.
אוקיי, אז נגיד שבדקתי, יש פוטנציאל לפרויקט, מה הדגשים של התארגנות נכונה מניסיונך?
אוקיי, אז הדבר הראשון, הדייר שבדק ורוצה לקדם צריך להתקין את כל בעלי הדירות, ומהרגע הראשון ליצור שפיפות, להתקין ולאפשר לכל מי שרוצה לקחת חלק פעיל בתהליך. אמרתי את זה בעבר, אני חוזר עוד פעם, חוסר עדכון וחוסר שיתוף יכול לייצר אנטי, ויכול לתקוע פרויקטים לשנים נכון. רבות, אז זה דבר ראשון.
נכון מאוד, אז חכם עיניו בראשו ומונע את זה מראש. נגיד שכל בעלי הדירות יודעים, מעודכנים ורוצים, רוצים לצאת לדרך, והכל נעשה בשקיפות. איך זה עובד בפועל? מי מנהל את התהליך?
תראה, אז קודם כל התהליך מנהל את נציגות. אתה יודע, בסוף הפרויקטים האלה יכול להיות 100 דיירים, יכול להיות גם 300 כמו שראית קודם, אז אי אפשר לעבוד מול כולם. אז בעצם בתור התחלה מקימים איזושהי נציגות זמנית. אתה יודע, מי שרוצה לוקח חלק, לא חייבים כרגע להחתים, לחתום על משהו, רק, אתה יודע, זה עוד לא מינוי רשמי בשלב הזה, אבל כן להודיע שיש פרויקט ולצורך קידום העניין, בוחרים נציגות וככה, אתה יודע, להתחיל להקים איזה גרעין כזה.
וזאת עבודה, להיות בנציגות.
בהחלט עבודה, לא סתם אומר הפסוק, אתה יודע, כל העוסקים בצורכי ציבור, באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם את שכרם.
זה עיסוק בצורכי ציבור.
דיירים לצערי לא תמיד נוהגים להעריך את זה, ולפעמים גם באים בטענות, למרות שהחבר'ה האלה בנציגות עובדים קשה, לפעמים לילות וימים, ללא שמום, תמורה עודפת, וזה הכל באמת בהתנדבות ומתוך ראייה עבור הכלל, אז כן, זה לא פשוט.
אז נכון, אז באמת בנציגות הזמנית הזאת, מי שרוצה נכנס, או שיש חלוקה מסוימת?
תראה, חייבים שיהיה חלוקה, בשביל שיהיה ייצוג לכולם. אתה יודע, שלפחות נגיד מכל כניסה או מכל בניין יהיה נציג, וגם מכל סוג של אוכלוסייה, אתה יודע, לדוגמה בפרויקט הגדול סיפרתי לך,
כן, בקרית יובל,
אז באמת הרוב הגדול זה חרדים,
כן.
אבל היה לנו מאוד מאוד חשוב שיהיה גם בנציגות, אתה יודע, אנשים שהם לא דתיים, כי גם להם מגיע ייצוג.
נכון.
או לפעמים סוגי אוכלוסיות, אתה יודע, נגיד עולים מברית המועצות, או מהעדה האתיופית, או כל מיני דברים כאלה, אז חשוב שגם כולם ישמע, שיהיה להם נציג בנציגות.
חשוב מאוד למה שאמרת קודם, אם יש שקיפות, מונעים סיטואציות לא נעימות מראש.
בדיוק, יש שקיפות וכולם מרגישים מיוצגים, זה רץ.
זה רץ. אז עכשיו שיש נציגות, כולם מרוצים, מה השלב הבא? בוחרים עורך דין, בוחרים יזם.
תראה, זה תלוי במקרה, אמרתי כבר בפרק הראשון, אם כבר יש יזם בתמונה ואתם סומכים עליו, אנחנו נלמד בפרק של שבוע הבא באמת איך בוחרים יזם ובודקים אותו, אז אתה יודע, אז אם יש יזם, אז זה הזמן למנות עורך דין שמבין פינוי-בינוי, שנהל מול היזם הזה בעצם עשה ומתן, יוצאים לנו את התמורות המקסימליות האפשריות ויצאנו לדרך.
ובמקרה שאין לנו עדיין יזם כזה?
אוקיי, אז אם אין יזם, אז זה השלב, סליחה, אם באמת אין יזם, אז זה השלב למנות עורך דין שמבין עניין, שיפנה לכמה יזמים, ואתה יודע, בקש הצעות, או שירוך איזה מיני מכרז כזה, בסוף התוצאה תהיה אותו תוצאה, זה לא כזה משנה, בסוף תקבלו את אותם תמורות.
אז אם נחזור חזרה לבחירת העורך דין, מה הדגשים?
תראה, לגבי העורך דין, הכי חשוב זה שיהיה לו ניסיון בהתחדשות עירונית. מישהו שכבר עשה פרויקטים כאלה וגם סיים, מכיר את התהליך, מאלף עטף, סופר חשוב.
אנחנו נתקדם כדי שמבחינת הזמנים נספיק לעמוד. בוא נדבר רגע על הקהל החרדי. מה הצורך המיוחד שם בבחירת עורך הדין?
תראה, הקהל החרדי מאוד מאוד חשוב שיבחר עורך דין, שמכיר את הקהל הזה ושיש לו ניסיון איתו. הוא לא חייב להיות בעצמו חרדי, כן? Mm-hmm. דרך אגב, נגיד בקריית יובל, אנחנו עובדים מול משרד, מול עורך דין אמיר עדיקה ורם כהן, במשרד קדרי שמיר. תשמע, הם, לא יודע, אחד מהם דתי, השני לא, אני לא סגור על זה, mm-hmm. אבל הם מכירים מאוד מאוד טוב את האוכלוסייה הזו של ניסיון איתה, וזה רץ חלק, אז זה מאוד מאוד חשוב.
והנציגות היא זאת שבוחרת את עורך הדין?
בדרך כלל הנציגות מראיינת כמה משרדים, ובסוף אתה יודע, מביאה לדיירים לאשר שירגישו חלק.
והם חותמים לא בסוף, כן, על ייפוי כוח.
בדיוק. הם חותמים לעורך דין על ייפוי כוח, זה גם דרך אגב הזמן, ובעצם נותנים לו את האישור לייצג אותם בעסקה, וזה גם הזמן דרך אגב להחתים על מסמך למינוי נציגות, ועכשיו הנציגות הופכת להיות רשמית.
מקבלת מינוי רשמי.
מסדרים, יש עורך דין, יש נציגות, אפשר להיכנס למשא ומתן.
עכשיו כשזה נעשה רשמי, זה כבר לא אחריות גדולה מדי?
מה, עבור הנציגות?
כן.
תראה, זה, בסופו של דבר כל דייר חותם על ההסכם, אנחנו, יש נוהל מסודר, הנציגות היא משמשת רק מין צינור בין היזם לדיירים, זאת אומרת, זה לא שהם באמת לוקחים אחריות על משהו.
ומינינו אותם. עכשיו, כשאני הדייר הקטן לא נמצא בנציגות, איך אני מביע את דעתי? יש לי בכלל איזושהי אפשרות? או שהכל דרך הנציגות?
תראה, אז קודם כל בהחלט יש לך במהלך הדרך, מתחילת המסע המשפטי, ובעצם עד חתימת ההסכם לדיירים יש המון הזדמנויות לקבל מידע בכנסים, להביע את דעתם, לשאול שאלות.
שומעים אותם, זה לא כן, שעד היום ממש, הם היו בשקט.
כן, אצלנו בקן התור אנחנו ממש עוברים דייר, יושבים איתם בדירות, מסבירים להם ממש מה כולל את העסקה, אתה יודע, בשפה פשוטה, רואים יש להם שם צרכים מסוימים, אנחנו לא נותנים לאף דייר לחתום בלי שהוא ממש מבין את העסקה, ויודע למה הוא נכנס, זה יפה. מאוד מאוד חשוב לנו.
יפה, וככה מביאים 100 חתימות בשבוע.
מן הסתם, כן.
יפה. תמיר, אני חייב להגיד לך שמבחינה פרקטית, אני חושב שהפרק הזה היה הכי חשוב עד עכשיו. זה באמת האלף בית של להתחיל פינוי בינוי. רואים שלך ולחברת קנטור יש ניסיון רב בזה. תן לנו איזה גילוי קטן למה מחכה לנו בפרק הבא.
אז זהו, שכבר אמרתי קודם, אבל נחזור. בפרק הבא אנחנו נלמד איך בוחרים יזם. אתה יודע, זו אולי ההחלטה הכי חשובה בפרויקט, כי יזם זה חתונה בלא מובן המילה.
נכון, וחשוב לדעת איך מתחתנים. כן. אז תמיר, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום, ונשתמע בפינה הבאה,
כן,
שבוע הבא.
כן, תודה רבה, והמשך שבוע טוב.
תודה רבה.
שטח נדל"ני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל קן התור התחדשות עירונית.
עוד תוכנית של שטח נדל"ני הגיעה לסיומה. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להשאיר את הפניות שלכם בתיבת התוכנית 039-039-039-039 שלוחה 1 תיבה 17. תודה רבה לכל המסייעים במלאכה. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. כל טוב ובשורות.